שלום וברוכים השבים לשיחות על סמכות כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים. אני יהושע אדלשטיין, ויחד איתי נמצא השבוע הרב גבריאל טוויטו. אנחנו נעשה לקראת היציאה לבין הזמנים, זה המפגש האחרון שלנו לפני בין הזמנים בשיחות על סמכות. אנחנו מסכמים קיץ, אנחנו נעשה איזושהי הפסקה בבין הזמנים, אנחנו נעשה משהו טיפה אחר. אני הולך לזרום איתך, אין לי מושג מה אתה הולך להגיד. זה לא משהו שאני בדרך כלל עושה אותו. אני בדרך כלל יושב, מכין מראש, ואני יודע מה הולך להיות הנושא, ואני אפילו מבקש נושאים. אבל הנה, הבמה שלך, הרב טוויטו.
תודה רב יהושע, שלום, שבוע טוב. אני חשבתי לדבר היום על משהו שבעצם משלב גם את השיחה הראשונה שלנו, שעסקה בפדגוגיה כמשפיע על סמכות, וגם על הנושא השני שתוכניות למידה שמשפיעים על סמכות. אני הייתי מגדיר את זה כבעצם בסופו של דבר מטרת העל שלנו היא חינוך. כלומר, אתה בונה תוכניות למידה כדי ללמד אותו, כדי לחנך אותו ללמוד. אתה מפעיל עליו סמכות כדי לחנך אותו. בסופו של דבר הכל מוביל מטרת העל של כל בית ספר, ולא משנה רמה דתית ולא משנה... הסוף זה חינוך, על זה זה יושב. לא סתם קוראים למחנך מחנך.
אני יכול להעיר הערה.
כמובן.
אני חושב שאנחנו לא תמיד זוכרים את זה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו נסחפים לתוך ההוראה, ואנחנו שוכחים שהמטרה בסוף היא חינוך. באמת זו נקודה מאוד חשובה. כשאני חושב על הרבה שלי בחיידר שאני זוכר אותם, זה לא החומר שהם לימדו שאני זוכר. זה החינוך שהתחנכתי אצלם. ואנחנו צריכים לזכור את זה. מדהים. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. כן.
מדהים. מדהים מה שאתה אומר. תחשוב בעצמך, אם כבר העלית את הנושא, מי הרבה שהשאיר אצלך את הזיכרונות הכי טובים?
לא, אחד מהרבה שהשאיר אצלי זיכרונות מאוד טובים, היה רבה שדווקא היה פדגוג מעולה, וזה היה הדבר המרכזי שלו. זאת אומרת, אני זוכר את הלמידה אצלו.
אני אשאל, ברור לי, אני אשאל אותך, אבל אתה זוכר מה הוא לימד או איך הוא לימד?
לא, אני לא זוכר מה הוא לימד, אני זוכר איך הוא לימד.
בדיוק.
ויש כמה משפטי מפתח שהוא נשארו איתי עד היום. אבל לא, את החומר עצמו אני לא זוכר, הוא לימד אותנו משנה השבס, זה היה כיתה ד', שזה לא קל, משנה השבס בכיתה ד', לא קל בכלל משנה השבס, אבל ודאי לא בכיתה ד', והצורה והגישה, זה דברים שחרטו בי משהו. עד היום, אני חושב שזה משהו אנחנו צריכים לזכור, כעובדי הוראה בסוף, כמו שאתה אומר, אנחנו מחנכים. וגם כשאנחנו מלמדים חומר, המטרה היא לחנך. דרך החומר, דרך הדברים האלה, אבל המטרה היא לחנך.
אמת, אמת לאמיתה. ולכן אני חושב ששני הדברים שדיברנו, גם הסמכות וגם התוכניות, מובילות בסופו של דבר לכך שהתלמיד ילמד. א', כי הפעלת עליו סמכות, ב', כי הוא יודע מה התוכנית והוא חלק ממנה, הוא שותף לה והוא רוצה בה. כי בסוף אנחנו רוצים לגייס אותו למקום הזה של למידה, להיות לומד כדי ללמד, לומד כדי להתחנך, לומד כדי להיות איש טוב, גם עם ידע וגם עם דרך ארץ. להגדיר מה זה חינוך, וזה בעצם יסביר למה חשוב התוכניות למידה ולמה חשוב הסמכות. להגדיר מה זה חינוך, יש אמירה מדהימה של הרש"ר הירש, איך הוא מגדיר חינוך. אולי לפני כן, אם נרצה להגדיר מהו האדם, זאת אומרת, מה מניע אותו, מה הופך אותו להיות בן אדם חי, ולא סתם עוד איזשהו יצור, זה הרצון לעשות, הרצון ליזום. אולי אפילו הרצון, עצם הרצון. הרי אדם תראה אותו קם בבוקר ולא רוצה ללכת, ולא רוצה לשתות, ולא רוצה לאכול. אתה אומר, נו, תעשה משהו, עזוב, אין לי כוח. מה, אתה מת? כי באמת חיות זה הרצון. רש"י כותב, על אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, נראה לי שגם בפעם הקודמת דיברנו על אותה פרשה, גם כן פסוק מאותה פרשה, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, אומר רש"י, נפשכם רצונכם. זאת אומרת, הנפש היא הרצון. ואם אני רוצה לחנך את הילד, אני בעצם נוגע לו בנפש, אני נוגע לו ברצון, כי הוא רוצה עכשיו לצאת, ואני אומר לו, אתה לא יכול. הוא רוצה לוותר על שיעורי הבית, ואתה אומר לו, אתה חייב לחזור מחר עם שיעורי בית. אתה משחק לו ברצון, אתה משחק לו בנפש. זה החיים שלו בעצם. כי הרצון בא עם האדם מעצם לידתו, אז בהתחלה הוא רוצה בקבוק ומוצץ, ואחרי זה הוא רוצה משחקים, ואז הוא רוצה משחקים יותר גדולים, ואז הוא רוצה כסף או כבוד או חברה. הרצון זה כל האדם כולו. ופתאום אתה בא ואומר לו, לא, זה אני לא מסכים, זה אל תעשה עכשיו, זה קוראים לזה בפסיכולוגיה דחיית סיפוקים, לא עכשיו, אחר כך. באיזה רשות אתה עושה את זה? ולמה אתה עושה את זה?
אני רוצה אפילו ללכת איתך צעד יותר גדול. אני מנסה להנדס לו את הרצון. אני, חלק מהמטרה שלי שהוא ירצה דברים אחרים ממה שהוא רצה אתמול.
אתה אומר את מה שאומר הרש"ר הירש בשפה שלך. בדיוק כך. הרצון הוא אינסופי. יש איזה הסבר מאוד יפה, מאוד פילוסופי שלא כאן המקום, שבעצם הרצון הוא הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, ואם הנפש שהיא חלק אלוקה ממעל באה ממנו, אז הוא אינסופי. אז כמו שהוא אינסופי, גם הרצון הוא אינסופי, אבל זה פילוסופיה לפעם אחרת. בסופו של דבר, כמו שאמרת, אני צריך להנדס לו את הרצון, כי הרצון לא ייגמר אף פעם. יש לו מנה, רוצה 200 וכן הלאה. אם אני לא יצא לילד סטופ, זה לא ייגמר, זה לא יעצר.
לא סטופ, כמו לרתום את זה. זאת אומרת, אני רוצה שהוא ימשיך לרצות, אבל דברים אחרים.
לתעל, אבל עוד רגע לפני לתעל את הרצון שלו, הוא צריך לדעת שלא כל מה שהוא רוצה הוא יקבל. אחרת יש לנו, ויקום קין הלב אל אחיו ויהרגהו. יש לך חצי עולם. מה אתה הורג אותו? אז אנחנו מכירים את המדרש על אחות תאומה שנולדה להם, או על מטלטלים ומקרקעין, אבל יש לך חצי, למה אתה רוצה את החצי השני? כי הנפש תמיד תרצה, הנפש לא תמלא, אומר שלמה המלך. לכן מטרתו של החינוך הוא להרגיל את הרצון להיכנס לגבולות, ואחר כך גם לתעל כמובן. וזה אומר הרש"ר הירש חינוך. חינוך מלשון חינוק. אתה אמור לגרום לילד להבין שהוא אמור לחנוק את הרצון הטבעי שלו לקבל ולעשות. תמיד הרי אנחנו יודעים ברחוב, אל תגיד לי מה לעשות, אני יודע, אני אחליט. אתה לא תחליט. בטח לא כי יהודי שומר תורה ומצוות. יש לך דרך שיסללו לך חזל, יש לך דרך שהתורה מצווה אותך. זה מטרתו, המטרתה הסופית של העשייה החינוכית בכל בית ספר ואצל כל מחנך.
מותר לי להיות מודרני רגע. צד אחד אתה מדבר פה על איזושהי אמירה שהיא לכאורה, בעיניים מודרניות, היא אמירה קשה. אתה רוצה לחנוק את הילד, אנחנו תמיד רוצים לראות אותו מתפתח.
אני נזהרתי בלשוני כמו שמן הסתם שמעת. לא אמרתי לחנוק את הילד, חלילה בטח לא שאני מדבר בפודקאסט שאני... לא ברור לי עד איזה אוזן תשמע אותו, עד כמה רגישה האוזן שתקשיב לו. אמרתי, לגרום לילד להבין שהוא צריך לחנוק את הרצון של עצמו. אנחנו כנהגים, אנחנו רוצים להגביר מהירות, קנינו רכב חדש, אנחנו רוצים לנסוע על 180. אנחנו נגיד לעצמנו, לא, נחנוק את הרצון שלנו. אז אנחנו עושה את זה כי מפחדים משוטרים, כן? ואם אנחנו רוצים מאוד, אז ניסע לגרמניה וניסע באייבן. אבל אנחנו חונקים את עצמנו כל הזמן. אתה עולה לאוטובוס, אתה נוסע ברכב, אתה כל מה שאתה עושה בחיים, אתה עושה לפי כללי חברה. למרות שאם לא היית בו, לא היו חברה, לא היית חברה סביבך, היית עושה את זה אחרת אולי, אבל אתה מגביל את עצמך, כי אין מה לעשות, אלה החיים. וזה בסופו של דבר החינוך. ולכן אמרנו, בפעם הקודמת, תוכניות למידה. מה זה תכנון? תכנון זה תיחום של דיסציפלינות, של ידע, של חומר, שאתה אומר מראש, בזה אני נוגע, בזה אני לא נוגע. זה קורה לנו בישיבה הרבה, אתה בטח זוכר, שאתה נכנס לזה סוגיה ופתאום אתה רואה איזשהו וורד שמצחן בעיניך, הוא לא כל כך קשור, אבל הוא מאוד מעניין, ואם אתה לא תיתן לעצמך יד, אני חייב לסיים את התוספות הזה, פתאום תמצא את עצמך בכלל בנושא אחר, כי זה עניין אותך, וזה משך אותך לעוד עניין, ובסוף אתה הגעת לנושא אחר לגמרי. אנחנו כל החיים עושים את זה לעצמנו. אנחנו מגבילים את עצמנו. וזה מטרת התוכניות בעצם. תוכניות למידה מעבר לכך שזה מוביל אותך בדרך בטוחה להצלחה בסופו של דבר, ליעד שאליו אתה מתכנן. מעבר לזה, זה מתחם אותך, זה מגביל אותך. זה אומר לך, את זה תלמד, את זה אל תלמד. זה אומר לתלמיד, את זה תלמד, את זה אל תלמד עכשיו. אתה רוצה להעשיר, תעשה את זה על חשבונך בזמן אחר.
פה אפילו סוג של מודלינג. כשתלמיד רואה את המורה שלו שעובד לפי תוכנית ויודע להגביל את עצמו, והתוכנית מגבילה גם אותו כמורה. ולפעמים הוא רוצה לדבר על נושא מעניין, והוא לא יכול כי זה לא מסתדר לו בתוכנית הלימודים. התלמיד לומד לעשות את זה גם בחיים האישיים שלו.
זה היופי בשיח בין אנשי חינוך. אני לא חשבתי על מה שאמרת, אבל זה מתבקש. כשהמורה עושה את זה נכון, התלמיד נהיה חלק מזה, אז באמת זה מודלינג עבורו, גם ללמידה וגם בכלל לחיים.
אם אני מנסה קצת, אתה יודע, לסכם את הדבר הגדול שנאמר.
נראה שהצלחתי להפתיע ככה עם
התוכנית. אם נסכם את הדבר הגדול שאמרת פה, אנחנו צריכים לזכור ש... דבר, הרבה ממה שאנחנו מתעסקים איתו זה רצון, זה רצונות. רצונות דורשים רגישות גם. אנחנו צריכים לזכור שבסוף, בסוף, בסוף, כשאני בא עם תוכנית לימודים מסודרת, זה לא שאני בא על דף חלק. אני בא להתמודד פה עם רצונות שאני צריך לשנות אותם ולתעל אותם, להכניס אותם לתוך התוכנית הלימודים שלי. מצד שני, אם אני עושה את זה בכיתה, מטבע הדברים, אני כמוביל, אני כמחנך, יתעל את הרצונות בכיתה, ויבנה מסלולים ברורים למה אנחנו עושים בכיתה, ומה הרצונות שלנו, ואן אנחנו נלך בכיתה, ואיפה אנחנו לא נעשה דברים, זה ישפיע גם על התלמידים.
נכון. היכולת שלך כמחנך לנהל את הרצון של התלמידים, הוא מאוד 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 חשוב, כי כמו שאמרנו, אתה נוגע לו, אתה עושה לו ניתוח לב פתוח, הרי הרצון זה הנפש, זה כל הבן אדם כולו. ואתה אומר לו, זה כן, זה לא, אתה נוגע לו בליבת החיים שלו. לכן זה כל כך חשוב, ומצד שני כל כך צריך זהירות, כדי חלילה לא לפגוע, כי אין מה לעשות, סמכות, בפרט שמגיעים לאנישה ולדברים כאלה, זה בעצם נטילת חירותו של הפרט, של האחר. באיזה סמכות אתה עושה? מי שמחה לעשות את זה? אלא אם כן, אתה בא מתוך מקום של, שוב, שקיבל תורה מסיני, הוא שרה לי יהושע, וזה הגיע עד אליי, ואני מעביר את זה אליך. יש פה ערך לפעולה החינוכית שאני עושה. אז הילד יוכל להבין ולהתחבר למה שאתה עושה. וברגע שהוא הבין שהוא אמור לתעל, להגביל, לפני לתעל, להגביל את הרצון שלו, הוא יהיה מוכן, הוא יהיה צריך לתעל את זה, כי יש לו רצון, אפשר לחבוט את זה. צריך לתעל את זה למקום הנכון. וזה אולי מה שאומרת הגמרא בקידושין. בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. לא תורה שמה מוות. היצר הרע הוא רצון, הוא רצון רע, הוא רצון שלילי. אבל תתבלן אותו, תהפוך אותו לטעים יותר, תתעל אותו למקומות הנכונים.
אז פה מה שנאמר תמיד, המשפט הידוע של ברגישות ומנחישות,
כן.
וזה נורא קשה להיות נחוש ורגיש באותו זמן. זה לא פשוט. אני רוצה לסיים, אנחנו יוצאים לקראת בין הזמנים עכשיו, לקראת החופש, ואולי באמת לסיים עם מה שאתה אמרת עכשיו, ולזכור את זה גם בבין הזמנים. אחד מהדברים שאני למדתי, בבית שלי, באופן אישי, בחופשים, אם אני בונה איזשהו סדר יום קצר שאיתו פותחים את הבוקר, וברוך השם כיהודים מאמינים, זה בדרך כלל תפילה. ואני מקפיד עם הילדים שלי להתפלל ארוחת בוקר ולהתלבש כל בוקר. זה משנה את כל הסדר יום שלנו. ובאמת אני חושב שעכשיו שאני חושב על זה, תוך כדי שאני מדבר איתך, זה באמת המקום הזה של חופש זה זמן שבו הרצונות שלנו מקבלים איזשהו סוג של דרור, נכון? כי הילדים, כל החלומות, אנחנו הרי תמיד אומרים, מה אנחנו אומרים לילד? טוב, אתה רוצה ללכת לים? בחופש. אתה רוצה את זה? בחופש. ואז פתאום מגיע הזמן הזה של, עכשיו הרצונות שלי, כל הזמן הרצונות של הילד, ואם אנחנו לא נציב להם גבולות, אז הם יגמרו לגמרי, ולכן גם בתוך כל הרצון הגדול הזה, אנחנו צריכים להציב איזשהם מסגרות, כהורים, לא לבטל את הרצון של הילד, אבל כן להציב איזשהם מסגרות אולי בקצוות, תחילת יום, סוף יום, דברים קטנים אפילו, וזה מאוד מסדר להם את היום בצורה הרבה יותר נעימה והרבה יותר טובה.
עצם התוכנית שאתה בונה, אני הזכרת את המשפחה שלך, אני זוכר שבשנה הראשונה השבת שהייתה בסמינר, חופש גדול, חודשיים, חודשיים פלוס, ואומרת לי, אבא, אז מה אני עושה? אני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, תכין לי תוכנית, נשב עליה, נסדר. אני מניח שלא כל מה שיהיה בתוכנית בסוף יתבצע, אבל בוא נכין תוכנית. והחיים היו שונים לגמרי. אז גם אם לא עמדה בתוכנית שתכננו, אבל יודעת שלמחרת יש מה לעשות. אכן, הדברים מאוד מאוד חשובים, זה נוגע גם לחינוך, זה נוגע גם לחיי היומיום, בדיוק כמו שאמרנו.
אז גם בבין הזמנים אנחנו צריכים כהורים לבנות תוכנית.
אכן.
טוב, בנשימה עמוקה, כהורים.
כן.
בעזרת השם שבאמת נזכה גם להיות חלק מהתוכנית הגדולה של הריבונו של עולם, להביא את הגאולה במהרה בימינו.
אמן ואמן.